חולין דף קוף י"ב, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, בעם מיני רבדים עם הרב נחמן. שאל אותו שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול. מהו לאנוכי קדה דמילחה גבי קדה דקמחה? האם מותר לשים קד של מלח ליד קד של כותח? אין לנו כותח בבית, כן? מה זה כותח? הכוונה סוג של מטבל שהיו לוקחים לחם וטובלים בו וככה היו אוכלים. הכותח היה נשאר הרבה זמן. זה היה דבר כמו... כמו חומץ, דברים כאלה שנשארים לזמן ממושך. אבל היו טובלים בו את הלחם, וזה היה אחד מהמרכיבים שלו, חלב חמוץ. היו אוהבים את זה ככה. בכל אופן, העניין שיש פה חלב חמוץ, זה אומר שזה חלבי. האם מותר להעמיד אותם אחד עד השני, את הכותח ביחד עם המלח? האם יש פה חשש, האם חוששים בחשש הזה שהכותח ייכנס לתוך המלח, ואז המלח יהפוך להיות חלבי, ומהמלח החלבי הזה יבוא להשתמש בבשר? אמר לי, אתה צודק, באמת אסור? אסור לשים מלח כזה שאחר כך אולי ייתנו ממנו לתוך בשר ליד כותח של חלב, כי יכול להיות שבאמת הכותח הזה יתערבב במלח והפוך אותו להיות חלבי. אז שואל אותה שאלה נוספת, דחלה מהי? מהי עדין לשים ליד קד של כותח, לשים קד של חומץ? האם גם שם חוששים שייכנס מהחלב של הכותח לתוך החומץ, ואז כשישתמשו עם החומץ לבשר, זה יהיה בשר בחלב. אמר לו, פה שרי, פה זה דווקא מותר. שואלת הגמרא, או מה ישנה? אז הוא שאל אותו, מה באמת ההבדל בין מלח לבין חומץ? למה מלח אסור וחומץ מותר? אז הוא אמר לו, בדרך צחות, לחיתיכו ללה קורה דמילחה. כשאתה תמדוד לי, בשביל שאני אגלה לך את ההבדל, קור של מלח, בשכרי, אז אני אגלה לך את הטעם של זה. מה ההבדל? בכל אופן הוא בסוף גילה לו את הטעם, מה היא טעמה? ההבדל הוא כזה, היי, המלח, איתה איסורה בעיני, כשהכותח ישפך לתוך המלח, זה אבה הכותח ויראו את זה על המלח, ואז יש פה ממש, מהמלח הזה כשתנו הבשר, יהיה פה ממש בשר בחלב, אבל, והי, החומץ, ליתה איסורה בעיני, כשנכנס כותח לתוך חומץ, הוא מתערבב בפנים, ולא מרגישים, הוא לא נותן שום טעם בתוך החומץ והוא לא נמצא בעינו, כי הוא מתערבב שם, כי זה, שתיהם זה משקה, והם מתערבבים טוב ביניהם. המלח הוא עבה, ואז כל הכותח שנשפך אליו נשאר סמיך, רואים אותו. אבל החומץ, כשהכותח נשפך בפנים, הוא מתערבב בתוך החומץ, והוא גם לא נותן טעם בתוך החומץ הזה, אז לכן אין שום בעיה אחר כך להשתמש עם זה לבשר. מספרת הגמרא, הוא בר גוזל הדנפל לקד הדחמקה. היה פעם גוזל שחוט שנפל לתוך קד של כותח, חלבי. אבל מה? זה לא היה חם. אז בעיקרון זה בשר בתוך חלב, אפשר להדיח. רק פה העניין הוא שהכותח הזה גם כן מלוח, יש בו גם מלח. השאלה אם המליחות שלו עושה אותו כאילו שזה רותח, ואז הוא כן נקרא התבשל פה בשר בחלב. ההלכה הייתה שריה רב חיננה ברידה רבה מפשרוניה. הוא התיר את זה. אפילו שיש פה למעשה בכותח מלח, הוא לא חשש לזה. אמר רבה ששמע את הפסק הזה, אמר, תשמע, כזה פסק חייב להיות האדם גדול מאוד שיגיד. מנחקים למשרי כי היגבנה, אילב רב חיננה ברידה רבה מפשרוניה. מי חכם שיכול להתיר כזה דבר, להגיד, תשמע, נכון שהכותח הזה מלוח, אבל הוא לא מספיק מלוח בשביל שזה ייחשב כמו רותח. אם לא, רב חיננה ברידה רבה מפשרוניה, שהוא באמת היה חכם, הוא ידע לפסוק שזה לא מספיק מלוח כדי שזה יאסור משום בישול בשר בחלב. כסבר, כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, מה שאומר שמואל שדבר מלוח זה נחשב כמו שזה רותח ואז זה נחשב בישול בשר בחלב, אני מילי חדינו נאכל מחמת מלחו. דווקא אם זה כל כך מלוח שאי אפשר לאכול את זה מרוב שזה כל כך מלוח עד שידיחו וישרו את זה בתוך מים. אבל היי כותחה, הכותח הזה הרי נאכל מחמת מלחו, אפשר כן לאכול את זה מחמת המלח, זה הרי סוג של מטבל, לכן זה מותר. ואני מילי כשהבשר הוא חי. אבל כשהבשר הוא צליב והוא נפל לתוך כותח, באי קליפה צריך לחתוך ולקלף ממנו קליפה בשביל שנכנס שם הבליות של חלבי בתוך הבשר. והיא הצלי הזה ואית בי פילי, אם יש בו סדקים, כולי אסור, לא מספיק כדי קליפה אפילו, אלא צריך לגמרי לאסור את כל הגוזל, כי דרך הסדקים החלבי נכנס ופיפה בתוך כל הבשר. והיא מטבל בתבלין, אם בבישול... טיבלו את העוף הזה בתבלין, את הגוזל הזה, כולי אסיר גם כן בגלל שהתבלין מרכך את הבשר ואז זה הופך אותו יותר בקלות לספוג את החלב וכולו נאסר. אמר רב נחמן אמר שמואל, כיכר שחותך עליה בשר, בן אדם על הכיכר חותך בשר צלי, אסור לאוכלה. למה? כי הרי ברגע שצולים בשר, לא מולכים אותו כל כך הרבה לפני הצליה, כמו שמולכים בשר לפני בישול. בשביל צליה לא צריך הרבה מליחה, כי הרי הדם במהלך הצליה כבר יורד, יוצא, והדם שלא פורש בשעת צליה, זה דם שמעולם לא פירש. דם שלא פירש, לא נאסר. הוא אף פעם לא יצא החוצה, הוא לא נאסר. אבל כאן, ברגע שחותכים כיכר, על כיכר חותכים בשר של צלי, אז אסור אותו כיכר לאוכלה. למה? בגלל שחושים לאותו דם שיש שם, שהדם יצא מתוך הצלי לתוך הלחם. ואני מילי דאסמיק, דווקא איזה סוג בשר צלי אנחנו חוששים לדם שלו, ולכן אנחנו אומרים שאם חתכו אותו על לחם, הלחם נאסר, דווקא כשצלו בשר שהוא היה אדום, דהיינו שלקחו חתיכת בשר שבאותו מקום העוף למשל חטף מכה ונצרר שם דם, ועכשיו כשבאים לבשל או לצלות, במקרה שלנו הרי צולים, אז צריך למלוח אותו יותר, אבל בצלי הרי לא מולכים כל כך הרבה, אז שם חוששים שיש דם, וכשחותכים את הבשר לגבי הפת, הפת נספג בה מהדם והיא נאסרת. אבל אם זה לא יסמיק, זה סתם חתיכת בשר אחרת, זה לא אוסר את הלחם. ואני מילי דאברי, דווקא שהדם הוא כל כך כמות גדולה שהוא מנקב מצד אחד של הפת עד הצד השני, והוא נראה משתי הצדדים, כי אם לא, זה לא נקרא דם, זה סתם מוהל שיצא מהבשר וזה לא נאסר. ואני מילי שזה חשוב דם, דאסמכי, דווקא כשזה סמיך המשקה הזה. אבל כלישתה, אם זה מאוד דליל, לטלנבה זה לא נקרא דם, זה לא אוסר את הפת. שמואל, כשהיה לו באמת מציאות כזאת שחתכו צלי על גבי לחם, שדי ללכלבי, הוא היה זורק את זה לכלבים, כי לדעתו זה אסור באכילה בגלל הדם. רב הונה יאיב לה לשמאי, רב הונה נתן את זה למשמש בקודש אצלו, שיוכל. שואל את הגמרא, מה נפשך? איש הרי לכולה על מה שרי. אם זה מותר, זה מותר גם לעצמו, מה הוא מביא את זה לשמש? והיא אסור, לכולה על מה אסור. אם זה אסור, אז גם השמש אסור. מה, אם אתה לעצמך לא טוב לך, מה אתה נותן את זה לאחרים? עונה הגמרא במשהו מאוד מאוד טכני. שאני רב הונה, דנין הדעתי. רב הונה הוא שונה, שהוא ענין דעת, הוא לא מסוגל לאכול דברים שמאוסים בעיניו, וזה היה מאוס בעיניו, לא בגלל שזה אסור. אז לכן, לשמש הוא כן יכול לתת את זה, כי לשמש לא היה שום בעיה לאכול את זה. אומרת הגמרא רבה, אפילו עם כל התנאים, אכיל לי, הוא אכל את הפת הזאת, למרות שנכנס בו מהמשקה שזב מהצלי, וקרי לי, הוא קרא לו אותו משקה, חמר בשר, הוא קרא לזה יין הבשר, זה אפילו לא דם. אמר רב נחמן אמר שמואל, אין מניחים כלי תחת בשר. אסור לשים כלי מתחת בשר כשצולים אותו בשביל לקבל את השומן במהלך הצליה. אז יוצא מאוד הרבה שומן והוא רוצה לקבל את השומן הזה, להשתמש איתו אחר כך עם השומן הזה. אז אסור. עד מתי? עד שיחלה כל מראה הדמומית שבו. ברגע שכבר אין הדמומיות בו בבשר, אז כבר מותר כן לשים כלי ולקבל מכאן ולאבא את השומן שיורד. מנה ידינה, מאיפה יודעים שנגמר כבר הדם? אומרת הגמרא, מרזות רמשמד רב פאפה אמר, מי שתעלה תימרתו. אז פירוש אחד ברש"י הכוונה, ברגע שהבשר מתחיל כבר לעלות עשן, אז סימן שכבר אין שם יותר דם. פירוש אחר הוא אומר, ברגע שהגחלים מתחילים לעלות עשן, אז זה סימן שאין כבר יותר דם בבשר הזה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב אשי ודילמה, תתה, החלק התחתון של הבשר שלצד הגחלים, מטה, אולי הוא כבר הגיע לכדי צליה. אבל אילה, החלק העליון, אולי עדיין לא מטה, לא הגיע לכדי צליה, ושם כן יש דם. אלא אמר רב אשי סימן אחר, לא, אין סימן. לית לי תקנת, אין שום תקנה איך להשתמש עם שומן שנוטף מצלי. אלא, יש תקנה אחת, כן? משדת בי תרתי גללי מלחה. צריך לשים שם שתי חתיכות קטנות של מלח. ואז מה יוצא? אדם נגרר ללמטה, לתוך המלח. ואז מה? אבל מאיך תדע שבאמת אתה לא לוקח את הדם? הרי נוטף דם עכשיו. הוא אומר את הגמרא, הוא משפיי, הוא מערה אחר כך כשהוא מקבל בתוך הכלי את כל השומן ולמטה יש מלח, הוא מערה בעדינות את השומן העליון לכלי אחר, והשומן שלמטה ביחד עם המלח הוא משאיר למטה, ושם יש את כל הדם גם כן, ואת זה באמת הוא לא אוכל. היום בזמננו אנחנו לא יודעים מה השיעור של המלח שצריך לשים, אז לכן אנחנו לא משתמשים עם היתר הזה, לא אוכלים בכלל את השומן בצליה. אמר לרב אחא ברי דרביקא לרב אשי, ומי אמר שמואל הכי? באמת, לפי שמואל, אם הדמומיות נגמרה, זה יהיה מותר, השומן שיוצא אחר כך. ואמר שמואל, כיכר שחתך עליה בשר צלי, אסור לאוכלה. עכשיו, בשר צלי, זה מדובר שהבשר צלוי כבר לגמרי, בטוח שכבר אין פה מראה הדמומיות יותר. ובכל זאת, אסור לאכול את הכיכר שחתכו עליו בשר של צלי. אז אתה רואה שיש כן בפנים דם, אז הדם הזה אוסר. אומרת הגמרא, באמת, ברגע שאין הדמומיות בבשר, הוא כבר לא, הדם לא זב ממנו יותר. אבל מה, שן יתם, פה כשחותכים בשר על גבי הכיכר, זה שונה. דאגב, דוח כדי סכין הפליט. בגלל הדוחק של הסכין, הדם יוצא בכוח מתוך הבשר. זאת אומרת, הבשר באמת ברגע שהוא עומד ככה ולא חותכים אותו, לא יצא ממנו יותר דם אחרי שכבר אין לו מראה דמומיות יותר. אבל אם חותכים אותו, אז כן יוצא ממנו דם, ובאמת אסור לחתוך את זה על גבי כיכר. אמר רב נחמן, דגים ואפילו עופות, כל שכן בשר, אבל דגים ובשרי, שמלחן זה עם זה, הדגים אסורים, כי הדם של הבשר נכנס לתוך הדגים, ואוסר את הדגים. שואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מקרה מדובר פה שרק הדגים נאסרים? היא בכלי שאינו מנוקב, כלי סגור שהדם שיוצא נשאר בתוך הכלי, והם החתיכות בשר נמצאים ביחד עם הדם אחר כך. אפילו עופות ועופות נמי אסירי, גם אם בן אדם מולח רק עופות בתוך כלי, אם אין רשת כזאת שהדם ש... יוצא דרך המלח, יורד ללמטה, נשפך דרך הרשת, אז הכל נאסר. כי מה הרעיון של מליחה? שאנחנו מולכים את העופות, ואז הדם נוזל ללמטה. אבל אם העופות נמצאים בתוך קערה, הדם יוצא, וכשהעופות גומרים לפלוט את כל הדם, הם חוזרים לבלוע את זה בחזרה, כי הם שוכבים בתוך הדם. כי הרי אין לדם לאן לצאת. אז אם זה לא מנוקב, אז הכל נאסר. והיא בכלי מנוקב, אפילו דגים ועופות נמי שרי. אבל אם יש פה כן כלי מנוקב, אז למה הדגים, אתה אומר שהם בולעים את הדם, כמו שהעופות, אנחנו אומרים שכל הדם יוצא מהם ודרך הנקבים מתנקז, ככה גם הדגים לא מקבלים את הטעם של, גם הדגים לא מקבלים את הדם. עונה הגמרא לעולם בכלי מנוקב. מדובר פה באמת בכלי מנוקב, אז אתה שואל למה הדגים נאסרים? ודגים, משום דרפו קרמי הוא, שהקרום שלהם רך, לכן קדמי ופלטי, הציר שלהם הם מאוד מהר הם פולטים אותו. אבל ועופות קמיטי, העופות הם, הבשר שלהם יותר קשה. ולכן הם פולטים יותר מאוחר את הדם. באתר דנאי חי דגים, אחרי שהדגים סיימו במהירות לפלוט את כל הציר שלהם, פליטי עופות, אז העופות עדיין ממשיכים לפלוט את הדם. אבל הדגים כבר במנוחה עכשיו, כי הם כבר סיימו לפלוט. עכשיו הכלל הוא שכל בשר שטרוד לפלוט הוא לא בולע. אבל הדגים פולטים מהר כי הקרום שלהם רך. שימו לפלוט, הם עכשיו במנוחה. ובינתיים העופות עדיין ממשיכים לפלוט. אז הם בולים את מה שהעופות פולטים. לכן זה נאסר בגלל שהם בולעים את הדם. והדר בלי, הדגים בולעים אחר כך מיני מהעופות את הדם. לכן זה נאסר. ועד כאן השיעור על דף קוף י' ב'.